טוב, שלום. מה? זה, את האמת, בדיוק רציתי להגיד שזה הסוף של כל ה... של הש... כאילו, שבוע שעבר זה היה הפסקה ממוסר אביך שסיכמה את הכל. ועכשיו אמרנו שנוסיף על זה את הנושא של עמידת הזריזות שמופיע במסילת ישרים, אז כן, זה קשור. אבל בסדר, אני מקווה שאפשר יהיה להבין. שבוע שעבר, שלום, קודם, שבוע שעבר קראנו את הפסקה בסוף הנושא הארוך שקראנו לו בכל דרך הדיו, על דור הפלגה, נמרוד, עשיו ואנחנו, שזה היה דיבור על עץ הדעת, על דור המבול, על דור הפלגה, על נמרוד, על עשיו וכולי וכולי וכולי. ואז קראנו את הפסקה, אני אגיד אז במספר מילים, לא את כל המהלך, אבל הנקודה המרכזית בסוף, שנגענו בעשיו, בסוף המהלך, הייתה שנמרוד, כנראה, לא כנראה בעצם, הוא ממשיכו של עשיו, שניהם היו גיבורי צייד או יודעי צייד, הסברנו שצייד זה הכוח לכבוש, הכוח של החזק לכבוש את החלש, האדם שמגלה שיש לו כוח למלוך, יש לו כוח לקחת אבנים ולעשות אותם לבנים, לקחת את החמר ולעשות אותו חומר או הפוך, להתחיל לבנות מגדל, ראשו בשמיים, לבנות ערים, להתעסק בתאווה לעיניים, פה זה כבר ממש לחזור אחורה לגמרי, ועשיו הוא ממשיכו של נמרוד. אם נמרוד, אמרנו, גיבור צייד, לפני השם, כמו שרשי אומר, הוא רואה בהתפתחות ובהתקדמות של אליה הוא מתמכר, הוא רואה סתירה מול ריבונו של עולם, ואומר, ריבונו של עולם, יש לנו כל כך הרבה יכולת לעשות לבד, להרים גשרים, להרים מעליות של 150 קומות, שטסות כמו חללית. ובאמת קשה קצת לזכור שיש מישהו אחר שמחזיק את החללית, את המעלית הזאת וכו', לא משנה, הוא הופך את ההתמכרות לעשייה, למרידה בריבונו של עולם, ולכן אולי נמרוד קצת פחות מפחיד אותנו, אפילו שאנחנו מכירים את עצמנו כמתמכרים לפעמים להרבה עשייה, ולתפיסת הישגים, ולרצות לראות דווקא דברים נוצצים, גדולים, גבוהים. עשיו הוא יותר בעייתי, כי אמרנו שעשיו, החידוש בו, שהוא מאסר את המלח ואת התבן. הוא כבר בבטן של רבקה. הוא כבר תאום. הוא כבר כותב את שם השם על הדולר. הוא כבר פושט את לפה ואומר, כשר אני. הוא בבית מדרש רץ, ורץ מדבר לדבר, אבל הוא עושה את זה לשם שמיים. כי הוא ודאי לא עושה את זה כדי למרוד בהשם. הפוך, זה לפעמים נראה דווקא שיא העבודה. ואמרנו שעשיו נקרא עשיו על שם השיער, ובאמת המילה שיער לא קשורה למילה עשיו, אלא השיער מבטא את היותו עשוי, אבל זה גימור חיצוני, כי היות אדם שעיר נותן לאנשים תחושה שהוא עשוי, אבל יכול להיות שבפנים הוא רדוד מאוד, ולכן הוא מוכר את הבחורה וכולי, ובאמת לא נרחיב יותר. ומתוך כל הנאמר על עשיו, והנטייה שלנו לעשות המון דברים בבת אחת, והמחשבה שכך נכון לעשות, ולכן קשה ללמוד ולחזור הלימוד, קשה ללמוד ולרדת לעומקם של דברים, אלא אנחנו אוהבים ללמוד את המוכר ולהתקדם הלאה, קשה לעצור לפני תפילה או לאחריה, קשה לברך בעמידה במקום, קשה ללכת לגן עם הילדים, הבאנו את הדוגמאות האלה, בנחת, אלא זה תמיד יהיה בריצה, זה תמיד יהיה תוך כדי, לדבר בטלפון בנחת עם אנשים. הבאנו את כל הדוגמאות האלה. אמרנו, ואז קראנו את בכל דרך הדיו, אמרנו שזה יונק מאותו מקום של הצורך להרגיש שיש לי הרבה שערות, שאני עשוי, שהספקתי, שיש לי. על אף שזה בא במקום זה, במקום העולם הפנימי, במקום היכולת לרדת לעומק, במקום לחיות בפנים, התרגלנו לחיות בחוץ כעשיו. ולכן התורה מדגישה לנו שיעקב ועשיו הם תומים ולא תאומים, על אף שמיד היא תספר לנו שאחד צעיר ואחד חלק, אף על פי כן היא צריך להגיד לנו שהם תומים, ויגיד לנו רש"י אחד צדיק ואחד רשע, אבל בהמשך תגידי לי, את תראי לי שאחד חלק ואחד צעיר. לא, אומרת התורה, אם אני לא אגיד לך שאחד צדיק ואחד רשע, אתה לא תדע שהצעיר הזה הוא ממש הפך מה שאתה. כי הוא מציע ליעקב, ניסה ונלכה ואלכה לנגדיך. כי באמת אנחנו דומים, אנחנו אפילו חברים, אנחנו שנינו לא אוהבים את איראן, ולכן כנראה שאנחנו ממש דומים. אבל יעקב אומר לעשיו, לא, אתה יכול ללכת מהר עם 400 החיילים שלך, אבל אני מגדל ילדים, יש לי מלאכה ויש לי ילדים, ואני מתנהל לאיתי כי אני בונה בפנים, כי אני בונה נפשות, כי אני לוקח אחריות, כי אני אחראי על התכנים שבמציאות, ולא רק על ההמון עשייה. ואז קראנו את פסקת בכל דרך הדעהו, שלא נחזור עליה, אבל בה נאמר בקצרה, אני פשוט רואה פה פנים לא מוכרות, בכל דרך הדעהו, בה נאמר בקצרה, הרב מחדש ואומר, שהטבע הפשוט, ההבנה הפשוטה של הביטוי בכל דרך הדעהו, זה כדברי הרמב״ם וכפשט הגמרא. כשאתה בוחר מעשה לעשות אותו, תשאל מה ריבונו של עולם רוצה שתעשה עכשיו. זה בכל דרך הדעהו בפשט. אומר הרב, ויש רובד עמוק יותר. בכל דרך הדעהו הכוונה בית הבתוך, בתוך כל דרך הדעהו הכוונה. אחרי שבחרת בדרך אחת, ועכשיו אתה עושה אותה, אז מבחינתך אלוקים נמצא עכשיו רק בה. אין אלוקים בשום מקום אחר. הלכת לחתונה כי הגעת למסקנה לפי בכל דרך הדעהו, שהיה לך המון מעשים, מה לעשות הערב? ואמרת, השם כנראה הכי רוצה שאני אלך לחתונה, הגעת למסקנה הזאת, אז עכשיו בתוך כל דרכיך דעהו, עכשיו מוטל עליך לחפש את אלוקים רק שם, עכשיו תשקיע רק במחשבה אחת, לא איך חוזרים לבית מדרש, או איך בורחים מכאן, או איך עושים את זה הכי מהר, אלא איך עושים את זה הכי טוב, איך עושים את הגמילות חסד הכי נפלא שאפשר, במסגרת הזמן שנכון לי להיות כאן. ואם אתה בתפילה הגעת למסקנה שזה הנכון, עכשיו זה מה שעליך לעשות, אז עכשיו רק עובדים על תפילה. לא פותחים ספר מיד שגומרים 18, ולא פותחים סידור שנייה לפני שהחזן מגיע, אלא אם עכשיו יש מלאכת תפילה, אז עכשיו משקיעים בה. כי הטבע שלנו לעשות הכל מהר, כדי לגמור ולעבור הלאה. אבל אומר יעקב, אני מתנהל איתי כי אני בונה נפשות, ואני רוצה שהדברים יהיו בפנים, לא רק המון עשייה, אלא שתהיה עשייה עמוקה וכולי וכולי. ואמרנו שזה לא רק על עבודה, על תורה, תפילה וגמילות חסדים, אלא זה בעצם על כל דבר. כאשר אני צריך ללכת בבוקר עם הילדים לגן, וזה המעשה הנכון מבחינתי, אז עכשיו זאת עבודת השם שלי בלבד. כי הכל אומר הרב, ופה אנחנו כבר עוברים לנושא שלנו, הכל דברי מצוותו ורצונו. המחשבה שיש מעשים שצריך לקצר אותם כמה שיותר מהר, מתחילה מתפיסת העולם שיש מעשים שהשם רוצה בהם, ויש מעשים שהם כביכול בדיעבד. אלוקים ברא דרך ארוכה בלי לשים לב, וכשאני נוסע להורים, אז יש שעתיים דרך, בטעות. לא, אם אתה עכשיו צריך לעשות את המעשה הזה, אז עכשיו בזה אתה מתעסק. לא צריך להיות לחוץ שבזמן הזה אתה לא מספיק לעשות דברים אחרים. יש לך המון זמן פנוי, תעשה גם דברים אחרים, וכולי וכולי וכולי. ופה אנחנו מגיעים בעצם לדף החדש שלנו. שאם אחרי החזרה הזאת נתפסו הדברים, אז כולם יבינו בעזרת השם. הדבר הזה שיש מוטיבציה שאני מניח שכולנו מרגישים אותה, של ההמון עשייה, ומתוך כך הרבה דברים אחד על השני וכולי, כמו שאמרנו, מקורה במקום מסוים כנראה. בעשיו, לא בהכרח שזה דרכו של יעקב. בעל חובת התלמידים מדבר על הדבר הזה וקורא לזה שתי סוגי מחלות. אומר בעל חובת התלמידים, ותרף נקרא אותו, שיש שתי מחלות. מחלת העצלות, שזאת המחלה שבה בן אדם לא עושה שום דבר. לכאורה היא חמורה יותר מהמחלה השנייה שהוא יגיד, אבל אומר חובת התלמידים, היא לא כזאת חמורה מסיבה פשוטה, כי היא בולטת לעין. כשאני רואה בחור ישיבה, ילד, ילדה, שלא עושים דבר, אני מיד אומר להם, די, תתחיל לעשות משהו. אומר חובת התלמידים, יש מחלה שנייה, שהיא נקראת מחלת ההתרפות. מחלת ההתרפות הכוונה, וזה תכף נראה, שאני עושה המון, אבל הכל אני עושה בעצם רפוי. אני שום דבר לא עושה עד הסוף עם כל הנשומה. אני מתפלל שלוש תפילות, אבל אני תמיד אומר לעצמי, וואו, מה נעשה עם התפילות האלה? צריך להתחזק. אני לומד המון זמן. אני נמצא עם הילדים 4 שעות כל צהריים, 6 שעות כל צהריים, נכון? אבל אני אף פעם לא שם עד הסוף, כי תמיד אני טרוד בדברים האחרים שאני צריך לעשות. אז אני לא עצלן, כי אני כל הזמן בפעילות, אבל אומר חובת התלמידים, זה נקרא להיות רפוי. זה נקרא לעשות את הדברים תמיד מהצד. אני מדבר בטלפון, יש לי המון תלמידים. כולם אוהבים אפילו לעבור לידי, כי אני מאיר פנים לכולם ואני מאוד נחמד וכולי, אבל אף אחד לא מרגיש שבאמת יש לו קשר אמיתי איתי, כי תמיד הכל בדקות ועל הדרך, ואף פעם אין שום דבר שאפשר לעשות ביישוב הדעת גמור. זאת מחלת ההתרפות, זה לעשות דברים ברפיון. אומר חובת התלמידים, והיא חמורה יותר. למה? כי לא רואים אותה. ולא רק שלא רואים אותה, גם נראה שכך נכון לעשות. כי הבן אדם הזה מספיק המון. וזה כל מה שרצינו לומר בשבועות האחרונים. בואו נקרא את דברי חובת התלמידים. אם אמרתי לכם שפסקת בכל דרך הדעה הוא שינתה לי את החיים כפשוטו, אז חובת התלמידים היה המכה בפטיש. כאילו שבסוף אמרתי, וואו, עוד אנשים אומרים את זה, זה באמת ככה כנראה. אומר חובת התלמידים ככה, בפרק ד' מחלת העצלות וההתרפות ותרופתן, ואמרתי לכם שחובת התלמידים זה באמת אני חושב ספר חובה, כי התובנות שלו עמוקות והלשון שלו פשוטה ואין סיבה אמיתית שלו לקרוא אותו. בואו נראה מה הוא כותב. והנה אף שמחלת העצלות יותר, מה? חובת התלמידים, האדמור רב קלונימוס שפירה, אני חושב ששפירה זה היה שם משפחה שלו, הוא היה אדמור חשוב בתקופה של ימי מלחמת העולם השנייה, והוא נרצח בשואה, והכתבי יש לו הרבה ספרים, חלק כבר יצאו מזמן, חלק הולכים ונחשפים, אז רוב הכתבים שלו נמצאו במקומות שהחביאו אותם, בבקבוקים וכדומה, אני לא יכול להגיד עם כל הספרים, אבל יש לו ספר חובת התלמידים, יש לו ספר הכשרת האברכים, יש לו ספר דרשות, אש קודש על התורה, דברים שנאמרו לקהילה שלו בימים הקשים האלה, דברים חשובים, באמת דברים חשובים. אומר בעל חובת התלמידים תאר ככה, והנה אף שמחלת העצלות יותר גרועה היא מן ההתרפות, מכל מקום יקשה יותר לרפא את המתרפא מאשר את העצל. כלומר, נער העצל, אם רק ירצה, יש לו יותר אמצעים להרחיק מעצמו את מידת העצלות מאשר מידת ההתרפות. למה? כי בעודו בישיבה, גם אביו, גם המלמד, יעמיסו עליו עבודה. מוכרח הוא להשכים בבוקר ולבוא בזמן הקבוע לישיבה, מוכרח הוא ללמוד סכום כזה וכזה בכל שבוע וכדומה, ועל ידי זה יכול הוא להתרגל שלא להתעצל גם כשיגדל. כי הוא לומד שכשהוא יושב בטל, מיד אומרים לו לעשות, והוא כבר לא נעים לו לשבת בטל. אז להתרפות מהעצלות אולי יותר קל. מה שאין כן המתרפא, אם הוא בעצם מתרפא, או שהייתה בו מידת העצלות וריחקה ממנו ונשאר בהתרפות, קשה לו להתאר ממנה. זאת אומרת, הוא אומר, יכול להיות שתי אופנים, למה אדם נהיה מתרפא, או כי תמיד הוא היה מתרפא בנפשו, או שהוא היה עצלן, וכשנתנו לו קצת שמוסים, אז עכשיו הוא נכנס למה שנקרא עודף עבודה, ואז הוא נהיה מתרפא. זאת אומרת, הוא פתאום יפסיק לעשות דברים בנחת, הוא יפסיק לעשות דברים בעומק. הוא ראה שהוא מספיק מעט, אז הוא התחיל להספיק המון. אז הוא אומר, לא משנה, אם הוא בעצם מתרפא, או שהייתה בו מידת העצלות ורחקה ממנו ונשאר בהתרפות, קשה לו להתאר ממנה, כי גם כשמשקיעים, גם כשעובד, הכל הוא בהתרפות ושטחיות, הן בלימודו, והן בכל שאר מיני עבודה. הוא כל הזמן עובד. אתם זוכרים שדיברנו על עשיו ועל דור הפלגה, ואמרנו שבאמת דור הפלגה לא נכחד מהעולם בניגוד לדור המבול. כי באמת נמרוד ודור הפלגה עם אנשי בניין. זה דבר שאסור לנו לרצות שלא יהיה. הבעיה היא שמתמכרים לזה ושוכחים שאמור להיות גם איזשהו משהו מאחורי. במובן הזה, המתרפא יותר קשה כי הוא באמת בונה ומקדם. הוא רואה ברכה בעמלו. הוא מספיק. הוא מצליח. יש לו הרבה תעודות. ממשיך, בעל חובת התלמידים. כשבא לגרש איזו מידה רעה מקרבו, הוא מביא דוגמאות להתרפות, לא ידגדק לשרש אחריה ולתקנה בכל תיקוניה. הוא לא יעבוד ביסודיות על מידה. הוא יגיד המון שכמה צריך לעבוד, והוא יעביר על זה גם הרבה שיעורים, והוא באמת אולי ילמד על זה הרבה ספרים, אבל אף פעם הוא לא יעצור וישאל את עצמו, אז עכשיו איך משרשים את המידה הזאת בפועל? כי הוא רץ מדבר לדבר. כי כשהוא רואה שכתוב למטה, עיין בזה וזה, אין לו את הזמן לקום ולקחת את הספר ולראות מה הרחבה שם, אולי זה יאיר את כל העיניים בסוגיה. הוא פשוט רץ קדימה. בתפילה לא יתאמץ לכוון פירוש המילות, כי רק בשטחיות ובקלות רוצהו, ונוח לו יותר להרר בשטותים מאשר לצמצם את מוחו וליבו לכוון את הדברים שמדבר לפני אדון עולם. לכן בחור ישראל, אם חסת על עצמך ועל שנות ימי חייך עד זקנה וסעיבה, גרש את העצלות ממך, ושרש אחר ריקה והתרפות להשמידה מקרבך. זרז את עצמך והיה חרוץ, לא שתתחפז, וכאן אנחנו מגיעים למה שרצינו לחדד במושג הזריזות. תשימו לב איך בעל חובת התלמידים מכאן מתחיל להפריד בין מושג הזריזות למושג המהירות, בין מושג הזריזות למושג החיפזון. הזריזות שהמסילת ישרים מעריץ, והחיפזון שהוא מה, אתם מכירים את הביטוי? מהשטן? לא מכירים? החיפזון מהשטן? אז תראו איך הוא אומר, זרז את עצמך ויהיה חרוץ, לא שתתחפז בכל מעשיך כאותם נמרי לב, כי גם בכל התחפזותם מתרפים הם, ועל פי רוב כל מעשיהם בשטחיות בלי עבודה עמוקה שכל הגוף והנפש יתאבדו לה. לא דיברתי איתך לעשות מהר דברים, אמרתי לך להזדרז. תראו איך הוא מסיים, היה מתון אבל חרוץ, מתאמץ וזריז. זאת אומרת, זריז ומתון זה דברים שיכולים לבוא ביחד. כי זריזות ומהירות זה לא אותו דבר. ואז נבין מה רצה להגיד המסילת ישרים כשהוא מדבר עכשיו על מידת הזריזות. כי בעבר היותר רחוק דיברנו על מידת הזהירות. אז עכשיו נבין מה הוא אומר בזריזות. אבל רואים במפורש מחובת התלמידים שמתון וזריז זה דברים שיכולים לבוא ביחד. כי מתון זה אדם שלא ממהר, וזריז זה אדם שעובר מאתגר לאתגר, אבל יכול להיות שהוא עושה הכל בעומק ובנחת. יכול להיות שהוא נמצא בחתונה עם כל הנשמה לאט, ומשם הוא מיד הולך למשימה הבאה. אבל הוא לא ממהר לשום מקום. אתה אף פעם לא תרגיש שהוא לחוץ, אף פעם לא תרגיש שהוא עושה לך טובה. בסדר? בואו ננסה עכשיו, אז לראות טיפה קצת על הזריזות. וזהו, זה חובת התלמידים שממש מסכם לנו בחדות את העניין הזה. המון מעשים, הרבה פעמים, יכול להיות התרפות כשאין את ההסתכלות פנימה לראות, רגע, אני משרש, כמו שהוא אמר, את המידה שאני למדתי עליה, אני מתעסק בזה בכלל, אני חושב כל כך הרבה פעמים כמה צריך להשקיע בתחום זה וזה, אני גם עוצר ועושה, ובסוף כמו שראינו, לעצור ולעשות, לא יסתור בכלל את מידת הזריזות, כי העצירה והזריזות הם לא סותרים אחד את השני. אמרתי לכם אולי פעם קודמת, שהזכרתי את המילה זריזות, אמרתי שהתחדד לי הנקודה הזאת גם מדברים של הרב באיגרות. אז אני חושב שזרקתי את זה, אבל בואו תראו שנייה, פה באמת בסוף האיגרת באיגרות הראייה, ששם הרב מדבר על הצורך לחדש ספרות. כי הרב טוען שיש בתקופתו המון אנשים שכותבים, וככה מצליחים להשיח או לקחת, כמו ויקח קורח, לקחת את נפשות הצעירים עם הספרים שנכתבים. זה לא דווקא ספרות, אלא זה יותר ספרות של חשיבה. אומר הרב, ועלינו להתחיל להתאמץ, לכתוב ספרות שיטתית על החלקים העמוקים והפנימיים של התורה וכולי. אומר הרב, וצריך לעשות את זה, הגיע הזמן, לא להתעכב. אז בואו נלך לסוף. בפסקה השנייה כותב הרב, אבל אנחנו כאילו לפני זה הוא מתמודד עם הטענה שאומרת, מה אנחנו צריכים להגיב על כל איזושהי התנהגות של אנשים קטנים, שחיים בצורה לא מאוד ערכית וכולי, מה אנחנו מיד צריכים להילחץ מהם ולהציג אלטרנטיבה? אז הרב פה בפסקה הראשונה אומר, לא, אז אנחנו לא מדבר עליהם, אני מדבר על גיבורי הרוח, על אנשי רוח שיש לחבורה הזאת, שהם אנשים שעסוקים בערכים ובתכנים, והם כותבים כל הזמן. לכן אין לנו כבר את התירוץ להגיד, טוב, מה אנחנו צריכים להתמודד איתם? ממשיך הרב ואומר, אבל אנחנו צריכים מצדנו להתנער מעט, לשום לב לכל השם הדופק בקרבנו. אנחנו חייבים להתחיל ללכת בדרך שרטיביינו לרחוש לנו את העת, לבצר לנו מעמד בריא בספרות קבועה והגונה ותמידית. על כן, אנחנו כולנו חייבים להתעודד בחיל עוז ואומץ, בביטחון וגבורה פנימית, לקבוע מסכת ברחבה לכל המקצוע הגדול של תורת הלב והמחשבה, בזריזות הוא ומתינות. בסדר? הנה זריזות ומתינות. זה דברים שהם לא סותרים. אז מה זאת הזריזות? בואו נראה קצת את דברי המסילת ישרים. ביור מידת הזריזות, שבאמת בקריאה ראשונה ממש נראה שהוא מתכוון להגיד מהירות, אבל כשאתה חושב ואחרי זה גם מסתכל במילים, זה באמת לא משהו מתכוון. ככה נראה. אומר מסילת ישרים בפרק ו' בביאור מידת הזריזות, אחר הזהירות יבוא הזריזות. נכון? המידה הראשונה הייתה זהירות, ועניינו של הזריזות הוא מבואר שהוא ההקדמה למצוות והשלמת עניינם. וכלשון הזה אמרו זל, זריזים מקדימים למצוות. אז באופן פשוט שאני קורא את זה, עניינו של הזריזות הוא מבואר, מה אתם מבינים? שהוא הקדמה למצוות והשלמת עניינם, מה הפשט? הבנתם את השורות האלה? וכלשון הזה, מה זה עניינו של הזריזות? הקדמה למצוות והשלמת עניינם. אז מה הכוונה? מה? אז להכניס במקום המילה זריזות פה נגיד את המילה מהירות. מתאים להגיד למהר להקדים את המצוות ולמהר לגמור אותם. זה נכון? למה לא? או שנגיד ככה, אתה אומר כי כתוב השלמת עניינם, ואולי זה ייקח זמן, או נגיד אחרת, אם אנחנו נשמע בן אדם שאומר, אני את כל המצוות עושה מאוד מהר, אנחנו בדרך כלל נגיד, שזה לא, זה כנראה לא הנקודה. נכון? אני תפילה, קראתי במסילת ישרים שהוא אומר, למהר את השלמת עניינה, אז אני עושה את זה בדקה ו-40. אנחנו נגיד, זה כנראה לא הפשט. נכון? או את הדף יומי שלי אני עושה ממש ב-13 דקות, כדי להשלים את עניינה. זה לא הפשט, מה?
זה בשלמות אולי, זה שונה.
אז זה כבר משהו אחר. אז נבין שאולי זריז, זה לא אדם שממהר, אלא יכול להיות שהוא מתעסק בדברים אחרים. הוא לא ממהר, אלא הוא שואל את עצמו, האם יש דברים שגרמו לי אולי לפספס חלק ממה שאני צריך לעשות. ואז הזריז הוא בן אדם שכל הזמן שואל את עצמו מה הלאה, מה עוד צריך, מה... זה כבר משהו אחר. אז זה לא בן אדם שבהכרח ממהר, אלא זה בן אדם שאחרי שהוא הגדיר לעצמו מה משימתו, עכשיו הוא מתעסק בלראות שהוא משלים אותה. שהוא לא נותן לדברים להקב אותו. הוא לא נותן לעצלות לתקוע אותו ולהגיד באמצע אולי נוותר על הכל. אבל הוא לא בהכרח עושה דברים מהר. יכול להיות שהוא יעשה את זה מהר כי אין סיבה לו לעשות מהר. אבל זה לא העמדה הנפשית. לעשות הכל מהר, לרוץ מדבר לדבר. תמיד להיות בריצה, כמו שהבאנו את הדוגמאות מעולם הישיבה המוכר. לרוץ מהשירותים ולחזור. לעשות את הכל בזריזות כאילו מי שרוצה לאכול הוא ממש בעל תאווה. הוא פשוט צריך לאכול ארוחת בוקר. אז מותר לו לאכול. תעשה את זה בזריזות. אז מה זה בזריזות? זה אומר לא לעשות כמו הרב אבינר לאכול ללוס 40 לעיסות? לא, הרופאים אומרים שטוב ללוס 40 לעיסות. אז מה זה בזריזות? בזריזות הכוונה יכול להיות שאם אתה רוצה קצת להתקדם בחיים שלך, אל תדאג כל בוקר שיהיה לך בדיוק את החביתה שאתה רגיל מאמא בימים הטובים, שאז באמת פינקו אותך. אז תעשה את זה גם לא 100%, אבל לא צריך למהר. תאכל לבריאות מה שאתה צריך, בנחת ובשמחה, ומיד תקום למעשה הבא שלך. ושגם בו תשאל את עצמך, מה עכשיו אני צריך לעשות? ואיך עושים אותו טוב? כשנתחיל לעצור ולחשוב, נתעסק גם בזהירות וגם בזריזות, כי אז לראשונה נשאל את עצמנו, רגע, מה המשימה הבאה? זאת הזהירות, לאן פניים מועדות, ואחרי זה, ואיך עושים את זה? שזה יהיה טוב, זאת הזריזות. בסדר? טוב, אם לא שואלים, כנראה שזה ממש מובן. טוב, מה? בסדר. בואו, אז נקרא קצת בזריזות ונתקדם. נתקדם בזריזות לעבר החידוד מיוחד שעלה פה עכשיו. אחר הזהירות יבוא הזריזות. ועניינו של הזריזות הוא מבוהר שהוא ההקדמה למצוות והשלמת עניינם. אז לבוא ולהגיד שהשלמת עניינם זה לעשות את המצוות מהר, זה לא לגמרי מסתדר. אז כנראה שזה זריז, זה לא מהיר, אבל חוץ מזה יותר מזה. ההקדמה למצוות, אני גם יכולתי להבין שזה, בהקדמה למצוות לא קשה לי לקבל שזה מהירות. כי מה ריבונו של עולם בעצם רוצה שאני אעשה? שאני אעשה את הכל מהר וארוץ מיד למצווה הקרובה. זה ההקדמה למצוות. אני אסביר שנייה, ההקדמה למצוות השלמת עניינם הכוונה... יש לך מצווה בפניך? או תרוץ מהר, או תרוץ בזריזות, לא משנה. רוץ לעשות אותה, והשלמת עניינם, כמובן, כשהתחלת אותה, רוץ לגמור אותה. שנראה שאנחנו מבינים את אותו משפט. אז אמרנו שלהגיד השלמת עניינם מהירות זה פחות שייך לגמור את המצוות מהר. הקדמה למצוות, זה כאן היה יכול להסתדר לנו המילה מהירות. למה? כי באמת ריבונו של עולם לא אוהב שאנחנו בדרך, ולא אוהב שאנחנו הולכים לגן עם הילדים, כי אנחנו צריכים כבר להגיע לה כולל וכולי, אז זה מאוד מובן שהקדמה למצוות זה למהר על המון, על כל הדברים ולהגיע. אבל, עכשיו בואו תקשיבו טוב, כי זה קשור לדברים שאמרנו פעם שעברה. זה להבין שיכול להיות שהקדמה למצוות זה לעשות הכל במהירות ולהגיע למצווה, מתחיל מתפיסת העולם שהרב יצא נגדה בפסקה בכל דרך הדרך, שהמחשבה שלנו היא שלא כל דבר במציאות הוא רצונו של ריבונו של עולם. ולכן כשאני אוכל, אני בעצם מבזבז את הזמן, כי אלוקים לא ידע שיהיו אנשים רעבים, ואנחנו בעצם עושים הפוך מרצונו. ולכן תגמור את זה מהר, ורוץ כבר להתפלל. אבל אם אני מבין, כמו שהרב כתב, שהכל דברי מצוותו ורצונו, והכל ברע לכבודו, ואם אני בוחר לפי בכל דרך הדיו הראשון, זאת אומרת, הגדרתי שזה הנכון עכשיו לעשות, אז זה מה שנכון עכשיו לעשות, ממילא מה זה הקדמה למצוות? זה לא נכון לדחות דבר מפני דבר, אם יש צורך לעשות את הדבר שאותו עכשיו אני עושה. אם אני סתם עושה את זה כי אני בטלן, אז אין החינם. אבל אם אני עושה את זה כי אני צריך, אם אני הלכתי לבקר חולה, או כמו שאמרנו, חבר תלמיד ביקש ממני לדבר איתו, או לדבר איתי, לא משנה, ואני חושב שזה מה שנכון עכשיו לעשות, אז זה דברי מצוותו ורצונו. גם אם אני לא יודע לקרוא לזה מצוות גמילות חסד, או יודע איך לקרוא לזה בשם, שאני יכול עכשיו להכניס את זה לספר החינוך בתור מצווה מוכרת לנו, מצוות גמילות חסד, מצוות ביקור חולים, אבל אלה דברי מצוותו ורצונו. אני עושה רצון השם. שאלתי את עצמי, מה האלוקים עכשיו רוצה מימי, והגעתי למסקנה לדבר עם הבן אדם הזה שצריך שידברו איתו. מהרגע הזה, אני עכשיו מתעסק במצווה. אז למה להקדים למצווה, הכוונה לעשות מהר את הדבר הקודם ולרוץ את הדבר הבא? כשאני מבין שהכל מצווה, אז הקדמה למצווה, הכוונה, כשסיימת לדבר איתו, או תוך כדי שסיימת לדבר איתו, אתה יודע שיש לך את המשימה הבאה, כשאתה מסיים את זאת, יאללה, רוץ את הדבר הבא. אל תיתן לעצמך לאבד דברים. אל תיתן לעצמך פתאום להגיד, טוב, גמרתי לדבר איתו ב-11:30 בלילה, ונכון שיש לי קביעות של רבע שעה, אבל עכשיו כבר אחרי שסיברתי איתו כבר אין לי כוח. לא, לא, לא. זה הקדמה למצוות. זריז, זה בן אדם שלא ייתן לחולשות לעצור את משימות חייו. אבל הוא לא יצטרך לעשות אותם מהר. בסדר, אני חושב שהבנו את הדברים, נכון? אז בואו עכשיו רק נקרא ככה על הסדר, ואז נראה שאפשר להבין את המסילת ישרים לכמה כיוונים. אז עניינו של הזרזות המבואר, כי כמו שמסבב ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להפיל את האדם במחמורות החטא, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדם ממנו. ותראה, כי טבע האדם כבד מאוד, כי הפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח ובמלאכה. מי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו, ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח. אפשר את כל הפסקה הזאת לקרוא, אם הוא לא עושה את הדברים מהר, ואפשר לקרוא, לפי מה שאמרנו, שאם הבן אדם לא ישים לב, יש המון סיבות שהוא לא יעשה הרבה דברים שהוא רצה ותכנן לעשות. תכננת לקום ב-6:23 בבוקר, כדי להגיע פעם אחת לפני התפילה, ושיהיה לך אפילו זמן ללמוד לפני זה, אז תדע דבר אחד, כמו שהיצר אוהב להחטיא אותך, יש גם המון סיבות שיצר יגרום לך מחר בבוקר לא לקום בשעה הזאת. אז הזריז זה אחד שיבדוק מה הדרכים שהוא יכול להסיר ממנו את המעכבים. כי אם הזהירות זה הגדרת המטרה, לאן אני רוצה להגיע, הזריזות זה איך עכשיו אני עושה אותה בצורה שוודאי גם תצא אל הפועל. אז אני אשאל את עצמי, מה יעכב אותי לקום מחר? מה יעכב אותי שוב, לא לקחת את הדף שכתבתי עליו מה אני רוצה לבקש בתפילה, ותמיד בסוף כשאני יורד התפילה אני רואה שלא לקחתי את הדף, אז הרי זה אדם שישאל את עצמו, מה אני צריך לעשות כדי שזה יקרה? כי יש אלף סיבות שאני לא אעשה את זה. כי צריך היה לפתוח את היומן, או לחפש שוב בקלסר, ולמי יש כוח לדברים האלה בדיוק עכשיו בבוקר כשאני רץ, אז זה הזריז. לא אומר שעכשיו הוא ירוץ מהר דווקא לחפש את הדף, ויזרוק את כולם הצידה כדי שלא יעקבו אותו, אלא הנקודה היא קום ואל תיתן לדברים האלה למנוע ממך לעשות מעשים טובים ומחשבות שרצית לעשות. והנה אנחנו רואים בינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו, ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו, הוא יודע שהוא צריך לשבת לפני התפילה, ומה שחובה עליו מצד בורו, ואף על פי כן יניחה, הוא לא מחסרון הכרת החובה היא. כי הרי אם נשאל אותו, תגיד לי, מה אתה אומר? איך נראה תפילה יותר טובה? כשאתה משקיע לפני או אחרי? או כשאתה לא משקיע? הוא יגיד, ברור שאני משקיע לפני. ברור שנכון לא להיות במתח כשאני נמצא עם הילדים או עם חברים או עם תלמידים. אז אתה יודע שזה לא, אז מה הבעיה? כי ולא לשום, כן, לא מחסרון הכרת החובה היא ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות האצלה מתגברת עליו, כי לקום בבוקר בסופו של דבר זה קשה. והרי הוא אומר, אוכל כימה או ישן כימה או קשה עליי, צאתי מביתי, פשטתי את כותנתי, חכה אל בשנה, חמה עזה בעולם, הקרה רבה הוא הגשמים, וכל שאר המטלאות והטוענות אשר פי האצלים מלא מהם. אני אתן דוגמה יפה על הגשמים. אני, עוד פעם, דוגמה שפתאום ישבה לי ככה בראש. אני זוכר שהיינו בשבת שיעור בעבר הרחוק, שבת שיעור בישיבה, אז היינו בבית אל. ואז הלכנו, אולי זה יסביר גם את הזריזות עוד פעם. אז הלכנו להביא את הרב אבינר, כי אמרו לנו ש... כי הוא היה צריך לבוא איתנו לעונג שבת. עכשיו זה היה שבת גשומה, ממש גשומה. והיה ברור לי שאנחנו נבוא לבית של רב אבינר, אז הוא כדרכו של עולם, כשהוא יראה גשם, מה הוא יגיד לנו? בואו תיכנסו הביתה, נחכה שיגמר הגשם. ואז אני זוכר, דפקנו, וכבר ציפיתי להזמנה, ואפילו חמרתי לעצמי, איזה יופי, נהיה בבית של רב אבינר וכו'. ואז דפקנו, ואז הוא פתח, ואז הוא אמר, רואה, אני רואה שיורד הרבה גשם. אז הוא הלך והביא מעיל, ואז הוא יצא, ואז הוא אמר, אוי, אני רואה שזה באמת חזק. אז הוא הביא איזשהו כובע כזה גשם, ואז הוא ראה, אז הוא הביא עוד איזשהו כיסוי, משהו, ויצאנו, והלכנו בדרך, בגשם. ואז פתאום אמרתי, וואו, זה מה שמסילת ישרים אומר, הכרה רבה או הגשמים. איך זה קשור לזריזות? דרך אגב, כשתלכו פעם עם הרב אבינר, כשאנחנו הלכנו איתו, הוא הולך מאוד בנחת, אבל פתאום תפסתי, מה זה הכרה רבה או הגשמים? אנחנו התרגלנו שכשיש גשם, אז עוצרים. גם אם זה 20 דקות, עכשיו עוצרים, כי הגשם, מי יודע מה יעשה לבני אדם? פתאום קלטתי, זה מה שמסילת ישרים אומר על הזריזות. מה הבעיה? לך בגשם. חם. זה מה שאני אומר לזריז. עזוב את המהירות, אבל תפסיק לתת לשמש לשגע אותך. תפסיק לתת לגשם לגרום לך שאי אפשר לעשות יותר שום דבר. יאללה, שים מעיל, תמשיך. לא קרה כלום. בסדר? זהו. בואו נעבור לסוף, לפסקה האחרונה. לפסקה האחרונה של המסילת ישרים. אומר המסילת ישרים, והוא ממש, טוב, אני פשוט ליקטתי, כי כל המידה הוא מדבר שם על הזריזות, אז חתכתי מכל המקומות. אתם יודעים מה? בואו נראה, זה פרק ז'. חלקי הזריזות, אם בפרק הראשון, בפרק ו' הוא דיבר על מה זאת הזריזות, אז אחרי זה הוא מפרק אותה לגורמים. זה דרכו של המסילת ישרים. פרק ז' מביאור חלקי הזריזות. חלקי הזריזות שניים, אחד קודם התחלת המעשה, ואחד אחרי כן. קודם התחלת המעשה, הכוונה, קיבלת על עצמך איזשהו נושא, איזשהו מעשה, איזושהי מצווה, איזשהו מעשה טוב, איזושהי תובנה, כוונה טובה. תתחיל לעשות אותה. ואחר התחלת המעשה, הכוונה, כשהתחלת, תדע שיש הרבה סיבות למה להגיד, אולי זה בעצם לא שייך, או זה קשה. התחלת דף יומי, יש הרבה סיבות להפסיק, וכולי. אז תמשיך, תזדרז, אל תיתן לדברים לעכב אותך. אחד אחרי כן, ועל המיטת זה הדבר, הערונו זל בעניין המלאכת שלמה. שאמר דוד לבניהו, והורדתם אותו אל גיחון, וענה בניהו, אמן, כן יאמר השם. אתם מכירים את הסיפור בתחילת מלאכים, שפתאום אדוניהו רוצה למלוך, והרי שלמה היה אמור למלוך, ואז בא נתן ובת שבע ואומרים לדוד, מה קורה? אומר דוד, כמו שנשבעתי לך בעבר, אני נשבע לך גם עכשיו, שלמה ימלוך, ומיד הוא אומר לבניהו בן יהוידע, קח את הפרדה, תרדו לגיחון, ותמליכו את דוד, את שלמה. ואומר על זה, בניהו עונה, אמן, כן יאמר השם. אומר מסילת ישרים, ולא כבר נאמר, הנה בן נולד לך, והוא יהיה איש מנוחה. דהיינו, יש כבר הבטחה מצד ריבונו של עולם ששלמה ימלוך. אז מה דוד חששת, שמה יקרה? הריבונו של עולם לא מחזיר נבואה טובה אחורה, אלא הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד גיחון. דהיינו, נכון שיכול להיות שזה יקרה מתישהו, אבל מי יודע כמה עיכובים יהיו בדרך. זה הזריזות. מיד, קום, תעשה. יש אפשרות? עשה. וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. אז פה מופיעה המילה מהירות. אברהם כתוב בו, וימהר אברהם האוהל אל שרה, ויאמר מהרי, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות, אשר לא ייתנו הפסק זמן, לא אל התחלת המצווה, ולא אל שלמותה. וגם פה כנראה שהפשט, שכי אומר את המילה מהירות, הוא לא מתכוון בהכרח למהירות ששרה מיד הורידה את כל הקמח, ועשתה הכל מהר, ונשפח מהצדדים. לא יודע אם זה החידוש במה ששרה עשתה, כמו הזריזות, שברגע שהוא ראה את האורחים, קיבל החלטה, עושים פה שלוש שיעים, מיד שרה אמרה, אין בעיה, קמה והתחילה לעשות המלאכה. לא חושב, אבל זה אין לי הוכחה, שהחידוש בשרה ובאברהם היה שהיא, מי שהיה בא למטבח היה רואה איך שרה לחוצה, וישמעאל נכנס, והיא אומרת לו, זוז, אתה מפריע, כי הכל צריך לקרות פה מהר. לא יודע אם זאת המעלה הגדולה, אני חושב שגם פה, שהכוונה מהרי, הכוונה שהדברים נעשו בהחלטה מיידית, בלי עיכובים, לא שואלים שאלות, רגע למה, אבל הם ערבים, אולי, קמים ועושים, החלטת אברהם על איזושהי משימה, אנחנו כולנו שותפים ועושים אותה במהירות, כי זה חידושו של הזריזות. לכן הזריזות באה אחרי הזהירות, כי אם אנחנו חוזרים בעצם על כל השיעורים בעבר, אז בעצם החידוש הוא, אומר מסילת ישרים, אתה רוצה להתקדם לאנשהו, אתה רוצה להעביר את עצמך שינוי במידה מסוימת, לקנות מעשה מסוים, לקנות הרגל חדש, תגדיר, תתברר ויתאמת. אתם זוכרים שאמרנו? שיתברר ויתאמת אצלך מה אתה רוצה להשיג. תברור את הדבר ותגדיר. מה אתה רוצה להשיג? תגדיר. אני רוצה לקום בשעה זאת וזאת. אני רוצה בדיוק, לדעת בדיוק מה אתה רוצה. וזאת הזהירות. דהיינו שתדע מעכשיו לפקח על מעשיך וענייניך. זאת אומרת, אתה יודע מה אתה רוצה להשיג ומה יכול להפריע לך, מוגדר לך מה המטרה. עכשיו הזריזות זה לראות שאתה לא נותן לשום דבר לעכב אותך, ובפועל, כמו שאומר המסילת ישרים, עם הזהירות זה על הסור מרע, דהיינו שיהיה ברור לך לאן פניך מועדות, ולא תלך סתם לכל מקום, הזריזות זה הקום ועשה. הגדרת מה אתה רוצה להשיג, עכשיו קום ועשה זאת בפועל. ואחת הסיבות, אני חושב, שאנחנו בעצם עסוקים במהירות, מתחילה מהנפש, כמו שדיברנו על עשיו, כי אנחנו, קשה לנו לעשות דברים בנחת, כי יש איזושהי נטייה בנפש לתאווה לעיניים, להרגיש שיש המון ביד ושכל הזמן עושים, אבל זה לא רק בנפש. לכל דבר בנפש יש בסופו של דבר הצדקה שכלית. אתם זוכרים שדיברנו על פסח? שדיברנו על פסח, ואז דיברנו על מה אמור לקרות לפני פסח? איך נראית החירות שלפני פסח? אם אתם זוכרים, זוכרים שדיברנו? יפה. ואז אמרנו שברור שהסגנונות השונים, איך נראה הניקיון לפסח, מתחיל מסוגי נפשות. לא רק מתובנה. אדם שהוא פחות לחוץ, לא יהיה מסוגל לחיות בלחץ לפני, ואדם שהוא יותר לחוץ, ייקח את הדברים יותר בלחץ. אבל מה שיגרום לזה, שגם אם אני אבין שמשהו פה מעוות, אני לא אשנה, זה כבר התובנה השכלית. המחשבה שכך השם רוצה שיראה לפני פסח. זאת עבודת השם של יראה השם לפני פסח. על אותו עיקרון גם כאן. אנחנו לא חושבים על מידת הזריזות כשאנחנו אוהבים לעשות דברים ברגע האחרון ולברך אשר יצר בהליכה ולברך ברכת המזון בזריזות בלי לחשוב. אף אחד לא חושב על הזריזות בשכל. הנטייה מתחילה מהנפש מזה שקשה לנו לעצור. אנחנו אוהבים להתקדם. אבל אם אני אשאל אתכם, איך אתם עושים דבר כזה? אתם לא מרגישים שאתם מפספסים? פה כבר תבוא התובנה בשכל שיש דבר כזה ביהדות שנקרא לעשות הכל מהר. למשל, קוראים לזה זריזות של המסילת ישרים. לכן חשוב לי היה להראות שזה לא הנקודה. זה לא מה שכתוב. ועכשיו צריך לעבוד על הנפש. כי בשכל אין סיבה אמיתית לעשות דברים במהירות. במהירות אין הכוונה לא לעשות במהירות. אתם הבנתם בשבוע שעבר שהכוונה לא לעשות את הדברים בלחץ של המהירות, כאילו אני כאן ואלוקים בעצם רוצה שאני אהיה שם. כי כמו שהרב אמר, כשאני מתעסק במשהו, אלוקים מקופל לפניי רק בנושא הזה, מילים שלא היינו מעיזים להגיד אותם אם הוא לא היה אומר אותם. זה ביחס למידת הזריזות. ולסוף כל הנושא, אני רוצה שנהפוך את הדף ונגיד משהו על עניין השבת. אם מישהו פה היה בשיעור בליל שבועות, אז הוא שמע את זה כבר, כי הזכרנו את זה כשהסברנו את המושג שבת של פסח, ממחרת השבת, אבל אם לא הייתם, אז ננסה להגיד את זה עכשיו. וזה קשור לכל מה שנאמר כאן עד עכשיו. כתוב, זכור את יום השבת לקדשו וכולי, ושמרו בני ישראל את השבת. הנימוק הפשוט של למה אנחנו מצווים לשבות בשבת, ולא סתם לשבות, אלא מי שלא שובת הוא בסקילה, כמו שכתוב כאן בשמות פרק למדה, לאיפה בעשרת הדיברות, באופן פשוט, ואם אני אשאל אנשים, יגידו לי, מה זאת אומרת? אנחנו מחויבים לשבות בשבת, כי מה ריבונו של עולם עשה? שבת בשבת. במילים אחרות, אם שבת זה נח, אז ריבונו של עולם נח בשבת, אז גם אתה מצווה לנוח בשבת. ואז אני שואל, הרי אנחנו יודעים שהשבת היא מיסודות היהדות. ממש. זאת אומרת, היום כשרוצים להגדיר יהודי, אז אומרים, או שמישהו רוצה להגיד אני שומר מצוות, הוא מיד אומר, שומר שבת, לא שומר שבת, זה כאילו המדד, או זה מפורסם, שכשרוצים להגיד שגרים צריכים לקבל מצוות, אז אומרים, יש מצוות שהם לא מקרה, אבל שבת זה לא נכון, שבת זה כאילו, אז זה היהדות קיימת. אני פעם שאלתי את עצמי, רגע, אם באמת מה שקרה בשבת זה שריבונו של עולם רק נח, אז מה העניין בשבת? למה זה מיסודות היהדות? תנוחו בשבת, כי גם אני נחתי. אם היית אומר, תעבדו שישה ימים, כי אני עבדתי ובראתי את העולם, אני מבין, אז תמשיכו את העשייה. אבל אני בשבת הלכתי לנוח, אז אתם חייבים לנוח, ומי שלא ינוח, יסתכל. שאלה מובנת, אני חושב. או נשאל עוד, כתוב שהשבת, כך אנחנו אומרים בקידוש, היא זיכרון למעשה בראשית. באופן פשוט, אם תשאלו בעולם, אני חושב שיגידו לכם, איך השבת היא זיכרון למעשה בראשית? כי כשאני שומר שבת, אני נזכר שריבונו של עולם עשה שבת בשבת. למה הוא שבת בשבת? כי הוא עבד שישה ימים. אז אתה אומר, וואו, זה זיכרון עקיף. אני נח בשבת, זה אומר שאלוקים נח. למה הוא נח? כי הרי הוא התעייף, הוא עבד שישה ימים. אז מעבר לזה שהוא כנראה לא התעייף, למה לא תגיד הפוך? ביום ראשון תעשו משהו עם אור. ביום שני תעשו משהו עם אוויר. ביום שלישי תעשו משהו עם יבשה. בסדר, אמרתי אוויר, כי אחרי שמפרידים אין מים למים, נוצר אוויר בעצם. וכן הלאה, הרבה יותר ישיר. לכן אני חושב, השתי השאלות זה מה עניין המנוחה, שאלוקים אומר סקילה על מי שלא נח, וגם מה זה הזיכרון למעשה בראשית שהוא עקיף. נראה לי שיש שלושה פעלים, לבטא אדם שעבד והפסיק לעבוד. יש גמר, יש נח, ויש שבת. גמר זה אדם שהייתה לו עבודה ונגמרה לו עבודה. נח זה אדם שהייתה לו עבודה ונגמר לו הכוח. שבת זה אדם שלא נגמרה לו עבודה ולא נגמר לו הכוח, אבל הוא הפסיק לעבוד כי הוא אמר, אני עובד בשביל איזושהי מטרה. אני רוצה לפרנס את המשפחה שלי, אני רוצה שיכירו אותי, אני לא יודע מה, ואם זה לא קיים, לא בא לי להמשיך לעבוד. במילים אחרות נגיד את זה ככה, גמר ונח הם שתי פעולות שבהם הפעולה מגדירה את המנוחה. אני נח כשנגמרה לי העבודה, אני נח כשנגמר לי הכוח. רק שבת זה פעולה שהמנוחה מגדירה את העבודה. למה אני עובד? בשביל לפרנס את המשפחה. אין פרנסה, אין עבודה. שבת זה בעצם הביטוי היחיד למה שבעצם אני עובד בשביל מטרה, בניגוד לגמר ונח. כשאומרת לנו התורה שריבונו של עולם שבת, היא בעצם אומרת, ריבונו של עולם עבד שישה ימים והיה לו עוד הרבה כוח, נכון? כי לא נגמר לו כוח מן הסתם. היה לו גם הרבה עבודה, כי העולם 6,000 שנה עוד ממשיך להתקיים ויש מה לעשות, אשר ברא אלוהים לעשות, יש עוד מה לעשות. אז יש כוח ויש עבודה. אז למה אלוקים עצר? כי אלוקים אמר, תקשיבו טוב, אין טעם, ואת זה אני מלמד את העולם, אין טעם בעבודה אינסופית, כשלא מדי פעם עוצרים ושואלים, לאן כל זה הולך? אין טעם בעבודה אינסופית, כשאין, כמו שכתוב לכם פה למעלה, את הכוח לשבות. את הכוח לפעמים להגיד, רגע, אני כל כך הרבה מפרנס את המשפחה, אני אוהב להביא את הדוגמה הזאת, אבל אין לי זמן לראות את המשפחה. אני כל כך הרבה עסוק בלרוץ, שאין לי זמן לשאול את עצמי לאן. זה לשבות. אשר ריבונו של עולם אומר, נחזור לשאלה הראשונה שלנו, לשבות בשבת, הוא לא אומר תנוחו כמו שאני נחתי, אלא במילה שבת תמון שריבונו של עולם בעצם אומר, אני עבדתי שישה ימים, אבל בשיא הכל עצרתי ואמרתי, לא עובדים בלי גבול, אלא צריך להשים לב שזה מכוון לאנשהו. אני מצווה עליכם מה לעשות, להמשיך לעבוד שישה ימים, אבל תמיד לעצור פעם בשבוע ולשאול, לאן? מה המטרה? לשים לב שאתה גם שואל את עצמך על כל העשייה, לאן? ואז מובן מה שאנחנו אומרים, היום יום ראשון לשבת, שזה דרשה שאומרים מסמינריונים, שכל הימים מכוונים לשבת. אבל עכשיו זה מובן, שאתה יוצא לפרנס, שאל את עצמך אם אתה יודע לאן, ואז תשים לב שאתה גם שובט מדי פעם. כי אחרת השישה ימים יבלעו את שבת, ונפסיק להיות אנשים שיודעים לשבות. אנחנו נמשיך לקיים שבת, אבל לא נדע לשבות. אני תרף אגיד גם משהו בעניין הזה. זה ביחס לשאלה הראשונה. אז עכשיו כל כך מובן גם מה החידוש, כי זה החידוש של היהדות. אם כל העולם כל הזמן מגדל שיער חיצוני ועובד ועובד ועובד, לאן לא ברור, מחדש את היהדות. אני אומרת ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. לכן התורה גם אף פעם לא מנמקת את שבת כשביתה לבד. היא תמיד כותבת קודם כל כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת. כי יש עשייה אבל עם כוונה. זה החידוש של היהדות. עכשיו אני מבין למה ריבונו של עולם אומר סקילה על מי שלא שובט. כי אם אתה לא שובט עזבת את הסיבה שלשמה נברנו. למה הוצאת אתכם ממצרים? לא בשביל להגיד שיש מטרה שעומדת מאחורי הכל, שיש שביטה גם, העבודה היא אמצעי להגשמת, אני ממש חיפשתי, ולא נעים לי לבקש, תודה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. זה ביחס לשאלה הראשונה, ולשאלה השנייה, טוב זה פחות מובן, כי צריך להבין, ללמוד את המושג זיכרון, אבל גם זיכרון למעשה בראשית, זה לא להיזכר, כשאנחנו נחים, שגם אלוקים נח, ואז ממילא, יזכר שהוא ברא את העולם. אלא כשאנחנו עובדים שישה ימים ונחים בשבת, אז אם נצא מגדת הלכה שזיכרון זה לזכור עבר, אז אנחנו בעצם נזכרים לא שאלוקים ברא את העולם שישה ימים, אלא שאלוקים ברא עולם בשישה ימים ושבת. ברא ושבת. וכולי וכולי וכולי. אני חושב שזה חידוש להבין ככה את מושג השבת, וזה פשט המילה שבת. זה לא סותר שכתוב גם שאלוקים נח, וינח ביום השביעי. כי חלק מהשביתה זה בפועל לנוח. אבל כשנשאל את עצמנו מה חקוק בתודעה הישראלית, איך נקרא היום השביעי, אף אחד לא יגיד מנוחה, שבת. וכשהתורה מגדירה את היום הזה, היא קוראת לו שבת, ושמרו בני ישראל את השבת, והנה איש מקושש עצים ביום השבת, כי זה כנראה עיקר עניינו, זה עניינו, הלשבות, היכולת לעצור גם כשיש לי עוד המון מה לעשות. דרך אגב, אני חושב שאחת הנפקמינות, זה באמת, אולי זה מסביר לי עוד דבר, את הנקודה של תוספת שבת. כי כולנו בסופו של דבר נקיים שבת. כי למה? כי אלוקים אמר שמי יצא את הכוכבים? שבת. ומי שלא יענש. אבל מה החידוש של השבת? שתהיה מסוגל לעצור כי אתה רוצה לעצור. כי אתה כי הגדרת לעצמך שעכשיו צריך לעצור. לכן אומרת התורה, מי שיכניס שבת רק כשאלוקים יגיד לו עכשיו מפה סקילה, אולי בעצם פספסנו קצת את עניין השבת. כי אתה לא מסוגל לעצור לעבוד, אתה עוצר רק כי אלוקים אמר לעצור. אומרת התורה, יש מצווה מדאורייתא להוסיף מהחול על הקודש, דהיינו, לשאול את עצמך, איך אתה רוצה שתראה כניסת שבת? תעצור את העבודה לפי התוכנית שלך, איך אתה רוצה שיראה הרבע שעה הקרובה. זה מובן? כן, שמתי לב על הפרצופים, אז אני אומר עוד פעם. אם אני מבין ששביתה זה היכולת להגיד אני עוצר כשאני מרגיש שצריך לעצור, כן? אני רואה שהילדים זקוקים, אני רואה שאני זקוק, אני רואה שהנפש שלי חסרה, אני עוצר. יפה מאוד. אז כשאני בשבת מכניס שבת רק שכתוב בלוח, אז בעצם לא עצרתי כי שאלתי את עצמי איך אני רוצה שתראה כניסת שבת? איך אני רוצה שיראה השלום בית שאמור להיות בהדלקת נרות וכולי? אלא עצרתי כי מישהו אמר לי לעצור, כי נגמרה לי העבודה או נגמר לי הכוח, או במקרה הזה אלוקים לקח לי את האפשרות לעבוד. אומרת התורה, אבל זה לא החידוש של שבת. שבת זה לא העניין שלי שרק תנוח 24 שעות. החידוש הוא שאתם תבינו שצריך לנוח ותחליטו לנוח מעצמכם. תחליטו שאתם רוצים שלמשל כניסת שבת תהיה בנחת, לכן תעצרו חצי שעה לפני הזמן שאסור. כי אתם החלטתם לשבות. כי אתם אומרים, עבודה ביום שישי עד הרגע האחרון עושה לנו את כניסת שבת לא נעימה. אז בגלל זה אתם תשבטו מעצמכם. לכן אומרת התורה לא רק לשבות כשאני אמרתי לשבות, אלא יש מצווה מדאורייתא להוסיף תוספת שבת. משהו שלא חייבתי. אמרתי כל אחד יוסיף לפי כוח השביטה שלו. רק תוסיף. שים לב. תכנן לפני. כדי שתוכל לשבות. ואז זה החידוש של שבת. אני חושב שיש עוד נפקמינה גם עם מלך נראה יום שישי. כי אם אני חושב שעניינה של שבת זה להתפרק משישה ימים, אז מה נעשה? נתחיל לבשל בחמישי ממש מאוחר, ונגמור בשישי 10 דקות לפני שבת, נבוא לבית כנסת עם שיער רטוב, ומה נעשה בשבת? נתפרק. נכון? מיד אחרי הסעודה או תוך כדי הסעודה, כי זה עניינו של היום, לנוח, כמו שאלוקים נח. הרי גם אלוקים עבד את השנייה האחרונה, ככה רשי אומר, נכון? ואיך אלוקים ביום השביעי, הוא גם הגיע, סליחה על הביטוי, לבית כנסת ברגע האחרון. אז זה בדיוק מסתדר לנו, אז ננוח, נתפרק. אבל אם אני מבין שלנוח זה אומר להשלים את כל מה שבמשך השבוע אתה לא מצליח כי אתה בעשייה, אז אני חושב שהפוך. יום שישי צריך להיות זמן של צבירת כוחות, כדי ששבת יהיה זמן לעשות את הדברים שאתה, הנפש, לא מצליחה לעשות כל השבוע. כי זה החידוש. אם אתה שישה ימים מפרנס, השבת זה זמן להיות בכל הכוח עם מי שאתה כל כך רוצה לפרנס אותם. אם הצלחתי להסביר. לכן זה כמו שדיברנו בפסח, הליל הסדר. אם אני מבין שהחידוש הוא, בקיצור, האם אנחנו עובדים עד הרגע האחרון, נכנסים לליל הסדר ושם מתפרקים, או שבליל הסדר אמור להיות לא סוף התהליך של העבודה, אלא תחילת תהליך חדש. אז בואו נעצור 7 שעות לפני החג, נלך לישון 8 שעות, ונגיע עם כל הכוחות לשבת או לחג, כי זה ערך שעומד בפני עצמו. זהו, ואם חדי האוזן, אני חושב, הבינו את הקשר בין מה שאמרנו על שבת לבין כל מה שדיברנו, אולי ב4 או 5 פעמים האחרונות. זהו, וכמו תמיד, תודה לכם על ההקשבה, ואני אשמח אם יש שאלות. טוב. נכון. וזה לא משנה מה גובה הערך. זאת אומרת, זה יכול להיות שזה הדבר הכי פשוט. אני עושה את זה רק בשביל לקבל 7,000 שקל במשכורת. זה לא משנה. אבל העבודה היא בשביל איזשהו משהו שעומד מאחורי. זה תמיד תהיה שביתה, כי אני לא רוצה לעבוד, אלא בשביל מטרה. כל אחד לפי המטרה שלו. כן. שים לב שאתה לא נמרח, שאתה לא נתקע. יש לך משימה, תשלים אותה. אבל יכול להיות זה יהיה במדוד, במתון, כמו שהרב כותב, בזרזות, ובמתונות. כן, לא, אני מסכים. טוב, בסדר? כן.
לא ממש הבנתי מה זה אומר. מה התשובה לזכר למעשה בראשית? בגדול.
אני אומר, התשובה הטובה יותר זה שנבין את המושג זיכרון, שזה לא רק לזכור אירוע, אלא זה להמשיך מפעל שמישהו התחיל. כן? כמו זכור את אשר עשה השם לקחה למרים, ברור שאין הכוונה לעמוד ולזכור, וואו, מסכנה מרים, מה עשו לה, רק דיברה לשון הרע, זכור. אלא זכור זה כמו שהחפץ חיים, והרמב"ם כותבים, תזכור מה היה, ומיד תתחזק בענייני שמירת הלשון. אז גם זיכרון המעשה בראשית, זה כנראה להמשיך איזה מפעל שריבונו של עולם התחילה. אבל גם אם לא נבין כך את המושג זיכרון, גם אם נבין את זה כזכר של עבר בלבד, הזיכרון למעשה בראשית זה לא רק תזכור שאלוקים נח, ואז תזכור שהוא עבד, אלא תזכור, אלא כשאתה נח בשבת, אחרי שישה ימי מעשה, אתה משחזר את מה שעשה ריבונו של עולם, שנח בשבת אחרי שישה ימי מעשה, ששבת אחרי שהוא עבד 6 ימים. בסדר? טוב. תודה רבה, לילה טוב.